שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני שבת שירה, פרשת בשלח, השבת המקסימה הזאת שהאור של שירת הים מאיר אותה בכל שנה מחדש. עסקנו בעבר כבר בנושא השירה בכל מיני עמקויות, היום נדבר על שירת האומה. מה זה שירת האומה? כלומר, ראינו בעצם את בניין האומה, יצירת האומה, הקדוש ברוך הוא נותן צורה לעם ישראל, ולקחתי אתכם לי לעם, כן? פרשת וערה. ראינו בפרשת בו את המשך בניין האומה במובן של ההתחדשות של האומה, שאנחנו עם שכל הזמן יש בו התחדשות, ועכשיו נעסוק היום בנושא של השירה. עכשיו שימו לב שישראל זה שיר אל, השירה הישראלית, וצריך להבין מה העניין, המונח הזה, השירה הישראלית, שירת האומה, על מה מדובר פה. אז בואו נראה ביחד במקור א', שמות תתוו. אז שירת הים כולנו מכירים, ובכל זאת ניתן איזה הצצה קטנה. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, ויאמרו למור, השיר על השם כי גאו גאה, סוס ורכבו רמה וים. כלומר, לפחות החצי הראשון של השירה מאוד עוסק בהקעת המצרים בים סוף, כן? עוזי וזמרת ים, והילי לישועה, זה אלי וענווהו. יש שם התגלות מאוד גדולה שראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא. זה אלי וענווהו, אלוהי אבי וארומנהו, מרכבות פרעה וחילו ירה בים. זה החצי הראשון. ואז מגיע החצי השני, מי חמוך באלים השם, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. נחית בחסדך עם זוגלת, נהלת בעוזך אל נווה קודשך. מתחיל לדבר על ירושלים ועל בית המקדש. שמעו עמים ירגזון, חיל אחז ישובי פלשת, בכלל מדבר על פלשת, אז נבלו אלופי אדום, טיפול עליהם אימת ופחד. הזוהר אומר אימת עם ה' בסוף, אימת ה', אימת השכינה הקדושה. בגדול זרועך ידמו כאבן, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קניתה, תביאמו ותתאמו, בהר נחלתך, מכון לשבתך פעלת השם, מקדש, השם כוננו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד. פתאום בית המקדש, ומלכות השם לעולם ועד. כלומר, חצי השני הוא כאילו לוקח את המנוע הזה של קריאת ים סוף, ועובר ממנו אל בית המקדש בירושלים ואל מלכות השם בעולם. כלומר, ששירת הים יש לה איזה מקום הרבה מעבר רק לשירה מקומית על האירוע המדהים שהתרחש בקריאת ים סוף. עם כל הפלאיות שלו, הוא לא אירוע מקומי, הוא אירוע מכונן. אבל לא רק במובן של משהו שנמצא בארכיאולוגיה, בהיסטוריה של האומה, אלא משהו שחי ופועל בתוכנו מדור לדור. מה פועל? על מה מדובר? בוא נראה הלאה. מקור ב', ראש השנה למד א' עמוד א', שואלת הגמרא במנחתה דשבתה, מה היו אומרים? כלומר, הלוויים היו שרים על קורבן התמיד שירים. איזה שיר היו שרים בקורבן התמיד של בין הארבעים בשבת, במנחה של שבת? אמר רבי יוחנן, אז ישיר ומי כמוך, שימו לב שהוא חילק את שירת הים לשתיים, אז ישיר, חצי ראשון, זה לא מליבי הבאתי, זה בעצם על פי הגמרא הזאת, אז ישיר, חצי הראשון, מאוד על קריאת ים סוף, ומי כמוך מתחיל להיות משהו כללי יותר, השם ימלוך לעולם ועד, מקדש, השם, כוננו ידיך, אז ישיר בשבת אחת, הגמרא מסבירה שבכל שבת, זה היה מתחלף שלוש שבתות, אז ישיר בשבת אחת, ומי כמוך, עד סוף השירה בשבת שנייה, שבת שלישית ואז ישיר, אבל זה עלי באר אנולה, שלא ניכנס לשירה הזאת היום, למדנו עליה בעבר. מכל מקום, פה אנחנו רואים ששירת הים באמת מתחלקת לשתיים, היו שרים, חצי ראשון היו שרים בשבת אחת, שבת אחריה את מי כמוך ואילך, מתי? במנחה של שבת. ואנחנו יודעים שמנחה של שבת, זה שעת רעבה דרעבין, רצון הרצונות, השעה הקדושה הזאת שעולה למקום הכי קדוש שרק אפשר, ודווקא בשעה הזאת, מה הלוויים שרים? מה השיר של היום? מה השיר של מנחה של שבת? אז ישיר, שירת הים. כלומר, יש פה משהו מאוד מאוד עמוק, משהו לא רק שבתי, אלא משהו של מנחה של שבת, של רעבה דרעבין בשירת הים, וצריך להתבונן ולהבין מה העניין. תראו איתי יחד במקור ג', אומרת הגמרא בסוטה למד עמוד ב', תנו רבנן, דרש רבי יוסי הגלילי, בשעה שעלו ישראל מן הים, נתנו עיניהם לומר שירה. וכיצד אמרו שירה? עולל מוטל על ברכי אמו, כלומר, האישה יושבת ככה על הברכיים עם הילד שלה, כן? ותינוק יונק משדה אמו, כיוון שראו את השכינה, הייתה התגלות שכינה, כמו שאמרנו, זה אלי ואנווהו, כיוון שראו את השכינה, עולל, הגביה צברו, ותינוק שמת דד מפיו, ואמרו, זה אלי ואנווהו, שנאמר, מפי עוללים ויונקים מסד תעוז. שימו לב, שרב יוסי הגלילי פה אומר, כאילו, מכניס ככה חזק, אומר, אפילו התינוק, באמצע שיונק, נעצר, רגע, שנייה, רגע, אז ישיר משה, מתחיל לשיר עם עם ישראל. שאלה היא, מה העניין? מה רבי יוסי הגלילי רוצה להגיד? אבל זה רבי יוסי הגלילי, חכו, דרש רבי מאיר, בוא נראה, היה רבי מאיר אומר, היה רבי מאיר אומר, מניין שאפילו עוברים שבמאי אימן אמרו שירה, לא רק הילדים על הברכיים של האימא, ולא רק התינוק שיונה ככה פתאום מרים את הראש, מתחיל לשיר את שירת הים, אלא אפילו העוברים בבטן של האימהות, פרי בטנם של האימהות של עם ישראל, שהשם ישמור את כל פרי בטנם של כל האימהות של עם ישראל, אז פה שיהיו בריאים כולם, אז הוא אומר שאפילו עוברים שבמאי אימן אמרו שירה, שנאמר במקהלות ברכו אלוהים, השם ממקור ישראל, מקור ישראל זה הרחם הקדושה של בנות ישראל שמביאות את הילדים לעולם, אז ממקור ישראל מה הכוונה? שאפילו עוברים במאי אימם אמרו שירה. עכשיו השאלה היא למה? למה פה יש מין מאמץ כזה של התנאים כביכול, רבי יוסי הגלילי אומר לנו שאפילו הילד ככה על ברכי אמו, והתינוק ככה באמצע לינוק, עוצר רגע, מתחיל לשיר, ורבי מאיר עוד מגדיל עוד יותר מרבי יוסי הגלילי, ובא ואומר אפילו עוברים שבמאי אמם שרו את שירת הים. אז ראינו בינתיים ששירת הים הייתה נאמרת בבית המקדש על ידי הלוויים בשעת המנחה ברעבה דרעבין. ראינו שרבי יוסי הגלילי אומר שגם ילדים וגם תינוקות יונקים אמרו את השירה, ורבי מאיר אומר אפילו עוברים שבמאי אמם. טוב, אנחנו מתחילים ככה להתבונן, אבל עדיין לא מבינים. מה העניין פה? על מה מדובר? למה זה גם צריך להיות כזה דבר שאפילו התינוקות בבטן אמם? למה צריך ללכת למקום הזה? מקור ד', סליחה רגע לפני זה, מקור ג' בסוף המקור, שימו לב, בגמרא בנידה למד עמוד ב', הגמרא אומרת על תינוק במאי אמו, ונר דלוק לו על ראשו, וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. כלומר שהתינוק הוא בבטן אמו, הוא פשוט רואה ככה כמו איזה נביא. כל מה שמתרחש בעולם. אז מבחינה זו, אין לנו בעיה עם מה שרבי מאיר אומר, שגם עוברים שבמאי אמם ראו את קריאת ים סוף. אבל רבי מאיר לא אומר שהם רק ראו, אלא הם אמרו שירה. זה לא שגרתי. זה לא שגרתי. הרי עובר במאי אמו רואה הכל, אבל לדבר, להגיד שירה, איך הוא יכול להגיד שירה? הוא בתוך הבטן של אמא שלו, נכון? אז לכן, הגמרא בנידה אומרת לנו, דע לך שהתינוק בבטן אמו רואה הכל. אז האם התינוקות שבבטן האימהות היהודיות ראו את קריאת ים סוף? בטח שכן. אבל לבוא ולהגיד שהם אומרים שירה, שהם אמרו שירה, זה חידוש, וצריך להבין מה פשר העניין. טוב, מקור ד', עבודה זרה, כף ד' עמוד ב'. כשארון הברית חוזר מהפלישתים, אחרי שהוא היכה בהם, חוזר חזרה לישראל, הם שמים אותו לעגלה עם פרות, וישרנה הפרות בדרך, על דרך בית שמש. אז מה זה, מהי וישרנה, שואלת הגמרא שם בעבודה זרה כף ד', מהי וישרנה? מה זה וישרנה? אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר שאמרו שירה. הפרות הולכות ואומרות שירה. ארון הברית, הן נושאות את ארון הברית ואומרות שירה. ורב זוטרא בר טוביא אמר רב, שישרו פניהם כנגד ארון ואמרו שירה. שימו לב. הוא מוסיף פה רב, כלומר רב זוטרא בר טוביא בשם רב, מוסיף שוישרנה זה שהם ישרו פניהם, שימו לב לביטוי הזה, כן? ישרו פניהם אל ארון הברית ואמרו שירה. מה התוספת הזאת? ישרו פניהם, הרי גם אתה אומר שהם אמרו שירה, אז מה העניין פה להוסיף שהם ישרו פניהם? כן? שואלת הגמרא, ומה ישירה אמרו? אתה אומר שהפרות אמרו שירה, כולם מסכימים, גם רבי מאיר וגם רב אחריו, מסכימים שהם אמרו שירה. אז מה, איזה שירה אמרו הפרות? אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, יש שם עוד דעות בגמרא, אבל אני רוצה להביא את רבי מאיר. אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, אז ישיר משה ובני ישראל. רש"י אומר, איך אומרים שזה היה בהתאמה, וישרנה, אז ישיר, כי גאו גאה לשלוח יד בפלישתים ובדגון אלוהיהם. כלומר, שהם שרו אומנם את הלשון של שירת הים, אבל על הקעת הפלישתים שקרתה באותו אירוע, שהיא בעצם הם חלק ממנו. אז בעצם, אנחנו רואים פה שרבי מאיר אומר לנו, שגם הפרות האלה שמביאות את ארון הברית, וישרנה, איזה שירה הם שרות? אז ישיר משה ובני ישראל, שירת הים. עוד פעם שואלים, מה העניין בשירת הים? שפתאום גם הפרות שרות לי את שירת הים? למה דווקא שירת הים? ומה העניין בשירת הים? אז ברור לכולנו ששירת הים זה השירה המכוננת של כל השירות. זה אנחנו מבינים. אבל בסדר, מה העניין פה? מה העניין בשירה? אתם יודעים מה? מה העניין בשירה? אנחנו מבינים אולי מה זה שירה? מה העניין הגדול פה שאנחנו ראינו שגם ברעבה דרעבין שבמנחה של שבת אומרים את זה, ראינו גם הילדים אומרים, התינוקות, רבי מאיר אומר אפילו עוברים, ועכשיו אומרים לנו שגם הפרות. כן? אז מה העניין פה? אז תראו, אומר לנו הרב קוק מקור ה', אורות הקודש חלק ג', עבודת הקודש, פרק כף ה'. העסק בפרק שירה. כן, יש הרבה שאומרים פרק שירה בכל יום, זה בעצם איזה פסוק שאומר התרנגול, שאומר הנמר, שאומר האריה, שאומרים העצים, הציפורים, כל, בעצם למעשה כל בריאה יש לה את השירה שהיא אומרת. אז העוסק בפרק שירה, זהו יסוד עבודה שכלית. עכשיו, תשמרו את הביטוי הזה, כי הוא לכאורה מאוד תמוע, מה עבודה שכלית? שכל זה שכל, שירה זה שירה. איך אתה אומר לי זה עבודה שכלית? אז את הנושא של עבודה שכלית, בינתיים נשמור להמשך. ממשיך הרב ואומר, זהו, זו עבודה, עוד פעם, העסק בפרק שירה, זהו יסוד עבודה שכלית, עבודה מלאה חיי עולם, הנובעים ישר, שימו לב למילה ישר, מהתחברות ישרה, שימו לב עוד פעם לביטוי ישרה, וישר נעפרות, כן? עוד פעם, העסק בפרק שירה, זהו יסוד עבודה שכלית, עבודה מלאה חיי עולם, הנובעים ישר מהתחברות ישרה של האדם עם כל המציאות כולה, והיא הקדמה לעבודה רגילה שבאה לאדם על ידי התורה, כלומר כל העבודה של לימוד תורה וכו'. אז מה אומר לנו פה הרב? שיש פה ישרות, כלומר, העבודה מלאה חיי עולם הנובעים, חיי עולם האלה נובעים ישר, מהתחברות ישרה של האדם עם כל המציאות כולה. אז שימו לב, רב זוטרה בר טוביה אמר רב, בגמרא בעבודה זרה, שישרו פניהם כנגד ארון ואמרו שירה. מה זה ארון הברית? ארון הברית זה אדון, האדון, אלוהי ישראל, אדון כל הארץ. כלומר, בארון הברית, ארון אינו מן המידה. שהיו מודדים בקודש הקודשים, את הרוחב מקיר לקיר, 20 אמה. מהקיר עד לארון, 10 אמות. מהקיר השני עד לארון, 10 אמות. אז איפה הארון? אם יש 10 אמות עד לארון, וכל השטח הוא 20 אמה, אז איפה הארון עומד? הארון אינו מן המידה. זה התגלות בתוך הסופי של האין סוף. שורש כל המציאות כולה. התגלות השכינה הקדושה, על ארון הברית. עכשיו, ארון הברית הזה, כשהפרות, וישרנה הפרות, רב זוטרה בר טוביה, אמר רב, שאלנו, מה הוא מוסיף? הרי גם הוא מסכים שהם הפרות האלה אמרו שירה. למה הוא מוסיף שהם ישרו פניהם אל הארון? אומר לך הרב קוק, דע לך שהאדם צריך ישרות. לפעמים אנחנו מתעקמים, כי הצבנו אותנו, כי הציקו לנו, כי הולך קשה, ואז אנחנו פתאום נכנסים למבט עצבני, כאוס, חלקי, פרקי, לא רואים את המציאות בקוליותה. צריך להתיישר, לחזור למצב של האיזון הישר כפי שעשה אותנו האלוהים. ואז כשאתה מתיישר ומתחבר בישרות הטבעית עם כל המציאות כולה, יש פה בעצם חיי עולם, איזשהו אור שיורד ומאיר אותך, ואז אתה אומר שירה. אז הנחנו יסודות, אבל לא מספיק מבינים. אז בואו נמשיך הלאה לעוד פסקה. אורות הקודש ג' עבודת הקודש כ"ו. אומר הרב, הצדיקים לוקחים לא רק את תשוקותיהם של עצמם, כי אם את כל התשוקות וכל התאוות של כל העולם כולו, של כל המציאות, של כל הברואים, והם מעלים את הכל להקדושה העליונה, להיות אתרה לראש מלך חי העולמים, כן? שהוא, העבודה הזאת, כל עיקר יסודו של פרק שירה שהוא כל כך מופלג במעלתו. שימו לב, היום בתעמולה שמנסה להרחיק, רחמנא ליצלן, היום זה כבר פחות עוצמתי, אבל מנסה להרחיק את ישראל מאביהם שבשמיים, תמיד ינסו להציג את התורה כמשהו חלקי, פרימיטיבי, מאוד קטן, בעל אופקים צרים. אומר לך הרב קוק, כל כך הפוך, כל כך לחלוטי חלוטין הפוך. צדיק צריך להתחבר לכל מה שיש בעולם, לכל התאוות, לכל התשוקות, לכל דבר שיש בעולם. להגיע לחיבור של סקירה כוללת של כל מה שבכלל מסתובב בעולם, ולחבר את הכל ביחד לעבודת השם. בוא נראה את זה עוד פעם. הצדיקים לוקחים לא רק את צוקותיהם של עצמם, כי הם את כל הצוקות וכל התאוות של כל העולם כולו, של כל המציאות. דרך אגב, איך הם עושים את זה? אתם בטח שואלים. עם העיניים שלהם, עם המבט שלהם, עם הדעת העמוקה שלהם, עם הנשמה שלהם. אז עוד פעם, הצדיקים לוקחים לא רק את צוקותיהם של עצמם, כי הם את כל הצוקות וכל התאוות של כל העולם כולו, של כל המציאות, של כל הברואים, והם מעלים את הכל להקדושה העליונה. איך? על ידי העיניים שלהם, על ידי שהם רואים בתוך כל דבר איך הוא תורם ואיך הוא מחובר להתגלות אור השם בארץ. להיות עטרה לראש מלך חי העולמים. מה פירוש? כלומר, לכבד ולהראות איך בעצם גם התנועה הזאת, גם הרצון הזה, הוא בעצם בא ממקור חי העולמים וחוזר אל מקור חי העולמים. שבעצם זה שורשו ולשם הוא הולך, גם אם הוא מכוסה בבלבולים, בדיבורים לא נכונים, בטעויות, כל מיני הטעיות ועיוותים, עדיין מסתכלים על הנקודה הפנימית. ממשיך הרב ואומר, שהוא, המבט הזה, כל עיקר יסודו של פרק שירה, שהוא כל כך מופלג במעלתו. כלומר, מה המעלה הגדולה של האומר פרק שירה? שהוא מצליח לחבר את כל המציאות כולה אל הקדוש ברוך הוא. לראות איך התרנגול והאריה, לראות איך היונה ואיך כל חיה בעולם, איך כל פרט בעולם, איך הכל בעצם אומר שירה. הביטוי שירה מתחיל לקבל פה עמקות, כי פתאום מתחיל להתברר שלכל אחד יש את השיר שלו, את התוך הפנימי שלו, את מה שצריך להתגלות בתוכו ומתוכו, בתוך כל המכלול של הופעת אור השם בארץ. ממשיך הרב ואומר, וכל מי שלא בא לידי מידה זו, להיות עובד את השם יתברך בתאוותיהם ובתשוקותיהם של כל הבריאים כולם, עדיין לא נכנס לפני ולפנים בהיכל הקודש. כלומר, הצדיק הזה שהוא הקודש קודשי, מה שמכונה הצדיק העליון, זה אותו אחד שמתחיל לראות את השיר של כל היצורים, את השירה שכל היצורים עם כל גווניהם, תשוקותיהם, תאוותיהם, תנועותיהם, איך כולם בעצם משוררים את השיר האלוהי, כל אחד בגוון שלו. ממשיך הרב ואומר, וכל אדם, לפי דרגה דילה, כל אחד לפי דרגתו, צריך לחכות ולצפות מתי יגיע למידה הקדושה זו, לעבוד עבודת הקודש העליונה הזאת, בכל פאר עוד שמחת עליצות נשמתו, המלאה זבנו רננת עולמים, לא ניכנס עכשיו לכל מילה פה, אבל אומר לך הרב, כל יהודי צריך להרחיב את המבט, ויותר נכון להעמיק את המבט, ולהצליח לראות איך כל פרט במציאות בעצם פועל גם הוא אל שלמות העולם, אל תיקון העולם, אל הארת אור השם בעולם. ואומר הרב, גם מצד המדרגות שפונות אל הצדיק, אומר הרב במקור ו', אורות הקודש פרק ד', הדבקות הכללית, פרק כ"ט, כל מדרגות המציאות אחוזות הן וקשורות זו בזו. כלומר, יש שירה עולמית, שירת הים, 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 הים שאין לו סוף, המקום שבו כל המציאות מתמזגת, שירת הים. יש חיבור וקישור לכל מדרגות המציאות. מתפלש הוא אור החיים, מתפלש כוונה הוא עובר, כן, בפתחים, הכל פתוח לפניו, מתפלש הוא אור החיים ממדרגה למדרגה, לפי ערך היחס הטוב שביניהם, שהוא כולו משפט השם וחוק צדקו בעולם. כלומר, כשיש יחסים טובים בין כל הברואים, אז האור עובר ממני למשה, ממשה לניצן, ממשיך לאיצ'ה, עובר הלאה, עובר להוא, להיא, לזה, ככה האורות החיים זורמים בתוך כולנו. אנחנו כמו איזה יחידות חיים שביחד כולנו למעשה מהווים כמו נחל, כמו גיא כזה, שבתוכו זורם הנחל של אור החיים, והוא עובר בין כולנו, מתוך כולנו, אל כולנו, וזה מה שפה אומר הרב, מתפלש הוא אור החיים, ממדרגה למדרגה, לפי ערך היחס הטוב שביניהם, שהמדרגה למדרגה זה לא רק בין בני אדם, אלא גם בין האדם לעצים, ובין העצים לפרחים, ובין הפרחים לחיות, ובין החיות לים, ולאדמה, ולשמיים, ולשמש שזורחת, הכל בעצם שר שירה אחת, שירת החיים. ממשיך הרב ואומר, הנהרה העליונה שנשמותיהם של צדיקים מונהרות בה, היא הולכת ומתפשטת על כל הסדרות כולן של ההמון הרב לאשרם, לברחם, להעירם ולשמחם, שמחת עולמים, בזיו חיי נשמות, על ידי האומץ, האימוץ, החיזוק, התדירי של הקישור שהם קשורים ודבוקים באהבת קודש של הצדיקים ישרי הלב ומונהרי הנשמה שביניהם. אומר הרב, מה התפקיד של הצדיקים? התפקיד שלהם להיות החוליה המקשרת. הם עם העיניים שלהם, עם המבט העמוק שלהם, יודעים לראות איך גם לתנועה הזאת יש תפקיד, וגם ליהודי הזה יש תפקיד, ליהודיה הזאת יש תפקיד, ולראות את השירה של כל פרט ופרט, ולהצליח לראות ולשמוע את הסימפוניה של המוזיקה האלוהית הקדושה שמתנגנת מכל פרטי המציאות ומתאחדת ומתאחזת זו בזו, נקשרת והולכת ומתעלה ומעלה עם כל הכעסים והעיוותים והבלבולים והטעויות והדברים הלא נעימים מאחורי כל המסכה החשוכה והמעצבנת הזאת. מאחורי כל זה מצויה שירה, שירה מתוקה, שירת החיים. הרבה אנשים מתקשים להתחבר אל ה, סליחו לי על הביטוי, הרומנטיקה שבתורת הרב, שבעצם זה האהבה הגדולה, אהבת השם ששוכנת בתורת השם. למה? כי כשמסתכלים על החיים הם רואים אותם מאוד מחוספסים, ואז אומרים, מה זה? קצת תוקחה לו ככה בעננים זה, תראה איזה חספוס, תראה איך הוא צועק עליי. בסך הכל ביקשתי ממנו, בוא תשלים מניין, מתחיל לצעוק עליי, ומה נעשה? מועל וסולח לו מחילה גמורה. אז בן אדם יכול מזה לבוא ולהשליך גם על התוך. עוד שמע, העולם עוד לא מתוקן. היהודי הזה, אני יודע, לך תדע, יש לו בעוד פרנסה, מה אני יודע. העולם שלנו, ותכף נראה גם את הרב מדבר בדיוק על החיבור הזה. אבל בעצם מה עושים הצדיקים? נכנסים אל השירה הפנימית של כל נברא. רואים את האור ורואים גם את ההתקשרות של שני אלה שמתווכחים ביניהם, איך בעצם האור ששוכן בתוכו והאור ששוכן בתוכו בעצם הולכים לאותו מקום. עכשיו, זה לא הופך אותנו לאיזה לפלפים, ילדי הפרחים של ה-60s, איזה מין וטרנים כאלה, כמו איזה דת אלילית מסוימת, שמורחים את המציאות. לא. אם צריך להיאבק נגד פרט מסוים שמוליך איזה דרך עקומה, צריך להיאבק. אם הוא ממש מזייף, צריך להילחם בזיוף. זה לא קשור זה לזה. זה קשור בהחלט, להפך, כן? כלומר, צריך לדעת שאנחנו גם כשאנחנו מוכיחים ומבקרים ונראים כנורא מבקרים, אנחנו עושים את זה ממקום של שירה פנימית שמבינה ורואה שגם המבוקר שלנו, יהודי קדוש, מחובר אל השירה הישראלית הפנימית. מכל מקום אומר הרב, ממשיך הרב אומר, ובו תדבק, ידבק בחכמים ותלמידיהם. עכשיו שימו לב, ובו תדבק, זה עמקות עצומה מה שאומר פה הרב. תקשיבו טוב, זה לא פשוט. ובו תדבק, על מי נאמר? לדבק בהשם. אז מה אתה אומר לי, ידבק בחכמים ותלמידיהם? אז יש כאלה שלקחו את זה, יעשו מהחכמים ותלמידיהם אלוהים. אז בסדר, אנחנו לא שם. מה הרב מתכוון? הרב אומר ככה, ובו תדבק, כדי להידבק בהשם, מה אתה צריך? אתה צריך את המבט הזה שמחבר את הכל להכל. אתה צריך להתחבר לשירה הפנימית. חכמים ותלמידיהם הם אלה שבעיניים שלהם רואים, רואים ומחברים ומאחים את כל פרטי המציאות, למרות כל העיוותים, למרות כל הוויכוחים, למרות כל המחלוקות. ולמרות שלפעמים הם עצמם מחליטים לקחת חלק בוויכוח, כי הכרחי פה להזיז את העגלה מהר לפני שהיא תיפול לאיזה בור אדיר שיהיה קשה להוציא את העגלה ממנה, אז לפעמים החכמים עצמם נכנסים לוויכוח. ובכל זאת, החכמים האלה, עם העיניים העמוקות שלהם, עם התורה הפנימית שלהם, עם ראיית השירה שהם רואים, השיר הפנימי של כל פרטי המציאות, הם מאחים ומחברים את המציאות. עכשיו, כדי להידבק בהשם, אתה מוכרח להגיע לשירת הים, לשיר הפנימי, לזה אלי וענווהו. על ידי המבט הפנימי של השירה, אתה מנווה את הקדוש ברוך הוא, מוריד אותו לארץ, מקים לו פה נווה, מושיב אותו במציאות, עושה לו בית קדושה, התגלות אור השם במציאות הגשמית החומרית. כל המהלך הזה על ידי מה? על ידי השירה. ומי עושה את השירה? מי הם המשוררים הגדולים? החכמים ותלמידיהם. אז כדי להידבק בהשם צריך שירה, כדי לזכות לשירה, לפרק שירה, צריך את החכמים ותלמידיהם. ממשיך הרב ואומר, בסדר חיים זה, בשילוב המציאות, ביחוסיו הפנימיים והחיצוניים, הולך בכל מערכת היקום. אומר, אל תחשוב שאנחנו מדברים פה עכשיו על רק לחבר בעם ישראל, אלא על לחבר את כל היקום. חברים, אנחנו מוכרחים, מוכרחים להרים את הראש מעל המים. המציאות שאנחנו חיים בה היא מציאות שיש בה המון המון ויכוחים, המון מחלוקות, המון התכסחויות. לא יכולים לתת למכאוביה, לעקיצותיה הארסיות של המציאות, להוריד לנו את הראש. מוכרחים תמיד תמיד לבודד את כל המחלוקות האלה, להתרומם למקום שבו אתה רואה את השירתיות הרומנטית של המציאות. אני חוונה מרומנטית, כדי שתבינו שמדובר פה ממש באהבה, ממש, צריכה להיות פה אהבה פנימית. עכשיו, הרב אומר לך, אל תחשוב שזה רק לחבר את החבר'ה שלך, אלא מדובר פה בכל מערכת היקום, הוא מבריח מן הקצה אל הקצה, עד כדי ההתאחות, מלשון לאחות, ההתאחות המקיפה של כל החי, הצומח, כל הדומם וכל הנפש, הרוח והנשמה הממלאה והמקיפה אותם. יסוד פרק שירה, שזהו הסוד בעצם של פרק שירה. עכשיו, אז אנחנו למדנו לדעת אם כך, ששירת הים היא בעצם השירה הפנימית שמאחה ומחברת וממזגת את כל המציאות למרות קראיה. מאוד מעניין, כי בשירת הים בעצם מה עושים? קוראים את הים, נכון? מי שיגיד בשירת הים, זה שיר על קריאה של הים. אומר לך, לא, זה שיר על האיחוי, על האיחוי והמיזוג והחיבור. לא פחות מהקריאה החשובה, האיחוי שבא אחר כך. מתוך האיחוי הגדול, באה קריאת ים סוף. מתוך האיחוי הגדול, הוקו המצרים, וזה בדיוק מה שקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, הרי למטה אומרים שירה, אבל בשמיים הוא אומר להם, מעשי עדיי טובים בים ואתם אומרים שירה, למה? משום שגם משה אומר, אז ישיר, למה? אז למדנו, יש שיעור באתר על כך, שבעצם שירה ישראלית עדיין לא שלמה כשצריך להטביע המצרים. כי בעצם אין ברירה כרגע, העולם עוד לא מתוקן. אבל צריך להבין שהטבעת המצרים היא בדרך להחייאת המצרים. המלחמה נגד האויב בישראל היא תמיד רק שלב אל המקום של האיחוי והחיבור והשבת אחוות האדם ואחוות היקום כולו מן הקצה אל הקצה. ממשיך הרב, מכניס, אמרנו קודם שהעסק בפרק שירה הזה הוא יסוד עבודה שכלית. כלומר, אם אתה אומר לי שאתה לוקח אותי לניגון הפנימי של המציאות ששם הכל מתחבר, אני יכול קצת להבין מה אתה אומר. אבל אם אתה אומר לי עבודה שכלית, מה, איזה עבודה שכלית? אז בואו תראו איתי ביחד, קצת שונה ממה שאנחנו רגילים להתייחס לשירה. תראו איתי ביחד במקור זין. קובץ א', קוף סמך ה'. אומר הרב, בכלל האמונה היא שירת החיים. מה זה אמונה? שירת החיים. שירת המציאות, שירת ההוויה. עכשיו שימו לב, מה זה בעצם אמונה? אמונה לכאורה, אנשים חושבים בטעות, יש אלוהים, אין אלוהים. טוב, בסדר, זה שכלות של מי שלא למד. מי שנלחץ יותר פנימה, מתחיל להבין שאמונה זאת השאלה, אם האלוהים מתחבר עם עולמו, מצווה, לא מצווה, משגיח, לא משגיח, בסדר. אבל זה עדיין שאלות שמות בתחום העבודה השכלית. בא הרב ואומר לך, תקשיב, זה לא רק הצד השכלי, זה השירה של החיים. זה התוך הפנימי של עצם החיים הנשמתיים שזורמים בתוכך. וכאן אנחנו מגיעים למקום מאוד קדוש, שאומר לנו הרמ"ק באלימה, שהשכינה הקדושה, כלומר שורש נשמות ישראל, מעיין החיים שמשם כל החיים שלנו זורמים, היא נקראת האמונה. למה? כי אי אפשר להתחבר לאינסוף הבלתי נתפס. מי שמאחה ומחבר את כל העולם, זו אחות לנו קטנה. האחות שמאחה את כל המציאות כולה. אברהם אבינו הקורא בשם השם, הוא מחבר את כל העולם כולו אל האדון ברוך הוא שמשגיח ומחיה את עולמו. אז לכן בעצם יוצא שהאמונה היא עצם זרימת החיים שבתוכנו. וצדיק באמונתו יחיה, זה עצם החיים שזורמים בתוכנו. אומר הרב, ממילא מה זה אמונה? שירת החיים. אז כבר למדנו בעבר שהשירה היא בעצם ביטוי נשמתי. כלומר, כשאני מדבר כמו עכשיו, אז המילים מאוד מוסברות, מאוד מפורטות, יורדות למציאות הפרטנית עם מילים מאוד מאוד חותכות וקצובות, ואני מסביר את הדברים. משתדל, בעזרת השם. אבל מה זה שירה? שירה זה, אומר לנו הרב קוק, שלמעשה כשהתוך הפנימי יוצא כמו שהוא, נזרק החוצה בלי להקציב אותו יותר מדי, רק מה שהכרחי כדי להוציא מה אתה מרגיש בפנים, אז זה בעצם השירה. לפי זה אנחנו צריכים להבין שהשירה היא התפיסה הנשמתית הפנימית. עכשיו שימו לב לביטוי תפיסה, שכל נשמתי. אומר לנו הרב, בואו נראה את זה ביחד, במקור זין, קובץ א' קוף סמכי, בכלל האמונה היא שירת החיים, שירת המציאות, שירת ההוויה, והשירה היא ההשגה היותר חודרת. הפוך ממה שחושבים. חושבים שירה זה כזה, אתה יודע, לאבד את השכל קצת, להשתכר. זה תשאירו למקומות אחרים, לא פה. שירה ישראלית היא ההשגה היותר חודרת, יותר פנימית. איך זה הרב סבתו בספרים שלו כותב על הפייטנים, שאת כל הנשמה שלהם שמו בפיוטים שלהם. שאנחנו שרים לכאורה כל שבתון, כל שבת שרים את יום שבתון, אין לשכוח, שרבי יהודה הלוי לכאורה, כן? זכרו קרח הניחוח וככה, ושרים עוד ועוד. זה בעצם ממש מתחברים לגילוי הנשמתי של רבי יהודה הלוי, של הארי הקדוש, של רבי ישראל נג'רה, של כל הפייטנים למיניהם, כן? אז בעצם אומר לך הרב, השירה היא ההשגה יותר חודרת, יותר פנימית, במעמקי מהות המושג בתוכנו הפנימי, מה שאי אפשר כלל להשגה הפרוזית. פרוזית הכוונה היא ספרות שמדברת, שכותבת את הדברים בצורה ברורה לגמרי. הוא אומר, יש שכל יותר חודר. כי כשאתה מדבר רק בצד השכלי החיצוני, יש דברים שאתה לא יכול להסביר במילים כאלה, אתה יודע. אי אפשר להסביר, צריך להרגיש, צריך לחוש. צריך לשיר את זה, כמו שאומר התיקוני זוהר, וגם הרב הנזיר מביא אותו בכל הנבואה, שיש גם תורות, חלקים בתורה, שלא ניתן להבין אותם, בלי לנגן ניגון. החסידות, כל מה שהיא דיברה, היא לקחה מהזוהר, מהארי הקדוש, לא המציאה מליבה. התיקוני זוהר אומר שיש מקומות מסוימים בתורה, שלא ניתן להבין אותם בלי מנגינה. כי מה עושה הניגון? מסביר הרב הנזיר בהקדמתו לאורות הקודש, שהניגון ללא מילים הוא בעצם התוך הפנימי של התפיסה. לפני שאתה מפרט את הדברים לחשיבה השכלית הקצובתית, המוקצבת, המוגבלת, המפרטת, המקבילה, תבין את הדברים בשיר שלך, בשיר הנשמתי שלך, אבל אל תחשוב שזה שכרות, להפך. אומר הרב, זאת ההשגה יותר חודרת. בוא נראה את זה שוב. אומר לנו הרב, מקור זין סוף שורה ראשונה, והשירה היא ההשגה יותר חודרת, יותר פנימית, במעמקי מהות המושג בתוכנו הפנימי, או בתוכנו הפנימי, מה שאי אפשר כלל להשגה הפרוזית. על כן, האספקלריה האמיתית של החיים, רוצה לראות את החיים באמת? היא דווקא בתוך שירת החיים. אם אתה לא יודע להתנגן עם תורה, אם אתה לא יודע לשמוע את המנגינה האלוהית של המציאות, אתה לא תופס עולם. יכול להיות שאתה יודע את כל השעס, אבל אם הניגון, אין לך את הניגון, אין לך דעת, מה שנקרא דעת, אין לך דעת, דדאבה, כל הבא, עוד לא דאבה, מה הבא? דדאקנה, כל הקנה, עוד לא דאקנה, מה קנה? מי שיש לו את הדעת הפנימית, את השירתיות, את המנגינה של הגמרא, אז יש לו את הכל, קנה את הכל. אבל מי שיודע את הגמרא החיצונית ואת הניגון, הוא לא שומע את שירת התורה, הוא לא שומע את כתבי עתה, כתבו לכם את השירה הזאת, משם לומדים לכתוב את כל התורה, ולא סתם, כי כל התורה היא בעצם, יש בתוכה שירה פנימית. מי שלא יודע לשמוע את הניגון בחקירות תלמודיות, בלימוד, בהלכות, בפסיקת הלכה, לא מרגיש את הנשמתיות, אז מה, מה קנה? אז מה יש בו? מה יש בו? מה? פרופסור למשפט האנגלי? זוכר שהיו מביאים לנו לפתוח כל מיני קרסים, כרכים עבי קרס כאלה של המשפט האנגלי מלפני... הייתי אומר, לורדאו, ריבון העולמי, מה שיחפש פה? הכל טכניקה חיצונית, ברחתי משם. מה זה? שאתה פותח, גמרא בבא קמא, יש לך אביי, יש לך רבא, יש לך רבי עקיבא, רבי ישמעאל. פה מדברים דברים שמתגלו תור השם, לא סתם הסדרה חיצונית של חיי חברה, נעשה סדר חברתי. יש פה מנגינה. אם אין שירה, אז מה יש פה? אז לך למשפט האנגלי, לך תלמד שם את כל הלורדים, מה יש להם להגיד? מה אתה מחפש פה בכלל? דלה דאבה מאבה, אומרת הגמרא, זה כל כך חזק. אמרי במערבה, אתם מבינים? מערבה זה ארץ ישראל. בתלמוד הבבלי אומרים בארץ ישראל, עם במערבה אמרי. דלה דאבה, מי שאין בו את זה, מאבה, אז מה יש בו? מה יש בו? אתם יודעים מה, אני רוצה להזכיר לכם, למדנו את זה בתחילת ויקרא, חז"ל אומרים, תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה עמנו. שמעתם לשון בוטה כזאת? מה זה? כלומר, הם באים לחנך, הם באים להגיד לך, תקשיב, בלי השירה של התורה, עזוב, לך הביתה, עזוב. עדיף לא תלמד, חס ושלום, כן? למה חס ושלום? כי מתוך שילמד יגיע בסוף לשירה, כן? לא מתחילים ישר עם שירה. קודם כל צריך ללמוד, הרבה תורה, להתחזק, להתאמץ, אבל צריך להגיע לשירה. אומר הרב, אוי לו למי שרוצה לאבד מן החיים את הדר השירה שלהם. הוא מאבד את כל התוך של החיים ואת כל האמת שבהם. שמעתם? שמעתם? סיכום, כל מה שהסברנו. שזה בעצם הגמרות, הכל פה. אוי לו למי שרוצה לאבד מן החיים את הדר השירה שלהם. הוא מאבד את כל התוך של החיים ואת כל האמת שבהם. הפרוזה כולה, כל הכתיבה, אתה יודע, שבצורה חושבת, שכלית, ארצית, היא תופסת את ערכה מפה שהיא נסמכת על שירת החיים. שירת החיים היא התפיסה החודרת, וכל הכתיבה השכלית נשענת עליה. עכשיו שימו לב, רבי מאיר שאמר לנו שהפרות אמרו שירה. רבי מאיר שאמר לנו שהעוברים במאים, מה הוא אמר שירה? מה רצה רבי מאיר? רצה רבי מאיר להגיד לנו, רבותיי, השירה הזאת היא שירה שכוללת ומאחה ומחברת את כל היקום כולו. זוהי נשמת העולם. זוהי השירה הפנימית של כל ההוויה, שבמקום הפנימי הזה גם הפרות שרות איתנו. גם הפרות. אפילו עוברים שבמאימם, לכאורה הם לא יכולים לדבר. הם רואים מסוף העולם ועד סופו. לדבר לא יכולים. לא צריך לדבר פה, כי זה לא בפה. השירה היא נשמתית, היא פנימית. זה החיבור, האיחוי הפנימי, המבט הענק הזה. עכשיו שימו לב, אותו רבי מאיר אומר, תראו כאן במקור ח' סנהדרין צד א' עמוד ב', תניא, אמר רבי מאיר, מניין לתחיית המתים מן התורה? מאיפה אתה יודע שיש תחיית המתים בתורה? איפה כתוב? שנאמר, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. שר לא נאמר, אלא ישיר, מכאן לתחיית המתים מן התורה. אומר לך רבי מאיר, אתה יודע מאיפה יש תחיית המתים? שירת הים? רגע. אוקיי, עוברים במאימה, מבנו, פרות שרות, הסתדרנו עם הכל. תגיד לנו, אבל תחיית המתים עכשיו, מה עושה פה תחיית המתים בשירת הים? למה תחיית המתים? עכשיו תראו, שאנחנו לומדים הרב קוק, אנחנו כל פעם מבינים, חושבים שהגענו למלוא העומק של דבריו, וכל פעם עומקים חדשים, ועוד חדשים, ועוד חשב שאתה יודע הכל, עוד יותר עמוק. צריך להבין שהיהודי הזה, כל מילה שהיה כותב, כל התורה כולה על המילה הזאת. ענקי ישראל, מהרב פרנק, לאבן האזל, לכל, ממש כל גדולי ישראל של דורו, מדברים, שכשהם היו מדברים איתו, היו מרגישים פתאום, לא יודעים כלום. יש ביטוי של האבן האזל, רב חיים מויזר גרוג'ינסקי, אומר לו, אנחנו תלמידי חכמים גדולי תורה עד לבריח של הדלת של הרב קוק. אין? עכשיו, למה? מה התיאור? אומרים, הרב היה זוכר בכל רגע את כל התורה. לא משנה לאיזה סוגיה אתה הולך איתו. לא משנה. איפה שלא תלך, הבן אדם עכשיו למד את הסוגיה. בכל הזוהר, בכל המדרשים, ועכשיו, תקשיבו, לא רק ידיעה ככה בערך, אלא ידע גם בעל פה את הלשון של כולם. היה זמנים שלא היה לידו שולחן ערוך, והרי הוא היה כותב את הלכה ברורה, היה כותב בעל פה על כל סוגיה, מה אומר הרמב״ם, מה אומר השולחן ערוך, בציטוט. אחר כך התלמידים היו עוברים על זה, והכל נכון, הכל מדויק. כלומר, ידיעת התורה ברמה כזאת, זה דורות של עם ישראל לא היה כזה דבר, בלתי נתפס בכלל. אז לכן כשהוא כותב כל דבר, יושב לו בראש כל כך הרבה, הוא לא יכול להכניס לך עכשיו את הכל, אז הוא כותב כמה שורות, וכל פעם אנחנו מגלים עוד עומקים. אז מה שאני ללמוד איתכם עכשיו, במקור ח' שורה שנייה, איגרת קוף י' ב', כבר למדנו את זה, אני חושב איזה 5-6 פעמים, והפעם מתחדש פה עוד הבנה, בואו תראו איתי יחד, איגרת קוף י' ב', כל עיקר המנוחה בעולם וביהדות הוא רק מפני ריבוי המאורות, הזורחים ושופעים כאחת. עכשיו זה מסתדר נורא יפה, כי בעצם מה זה שירת הים? מה זה פרק שירה? שכולם אמרו שירה. אומר רבי מאיר, גם העוברים, גם אלה שעוד לא יכלו לפתוח את הפה, גם הם אמרו שירה. הכל התחבר, הכל התאחה. ממשיך הרב ואומר, הדרך הישנה של בחירת אחד הדרכים, מה היו עושים פעם? אחד היה לומד נזיקין, זהו, הוא מומחה לנזיקין. שאל אותו בבקם, במציע, בבטרה, סנדרי, מכות שבועות, הוא מלך. אל תלך איתו לשום מקום אחר, כי הוא המקצוע שלו, רק זה. אומר הרב, אין כזה דבר, נגמר הסיפור הזה. הדרך הישנה של בחירת אחד הדרכים ללכת בה במתון, כלומר אתה שקוע בזה, רגוע, זה מה שאתה צריך לדעת, לא יותר, לא תקום ולא תהיה. יותר ויותר מזה נתגדלנו ונתפתחנו, לתפוס כללות הדרכים כולם, ולאקדם במנוחה שלמה ובטוחה, כלומר לחבר את הכל, באמירת פרק שירה במרכאות, אבל לא רק פרק שירה, זה גם עבודה שכלית של לחבר את הכל, כל התורות, כל החוכמות, את הכל, היא התחלת הדרך של הפיכת עין דאור, לאלף דאור, הכתוב בתורתו של רבי מאיר, שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו. שימו לב, רבי מאיר, כתוב שהקדוש ברוך הוא עושה לאדם הראשון, לאדם חווה, עושה להם קוטנות אור. בתורתו של רבי מאיר היה כתוב קוטנות אור באלף. כן? ולא עמדו חבריו על סוף דעתו. אומר הרב, תקשיב טוב, רבי מאיר, מה זה לא עמדו על סוף דעתו? הדעת של רבי מאיר הגיעה למקום של הפרק שירה שיוסר לעתיד לבוא. ביום ההוא יוסר השיר הזה, השיר הגדול, שיר ציון, יוסר כאן בהרי ירושלים. האור יאיר, וכשהאור יאיר, האור, החומריות הכי חיצונית, האור הכי בחוץ, היום אומרים זה תאים מתים, כן? האור הכי חיצוני יהפוך להיות אור, אור גדול, חטא אדם הראשון יתוקן, והאור יאיר במציאות הגשמית, כמו שהוא מאיר במציאות הרוחנית הפנימית. השירה תתגלה ותאיר את כל המציאות כולה. והשירה הזאת, כדי להגיע אליה, צריך דעת של רבי מאיר. רק רבי מאיר מסוגל לראות בדעת כל כך רחבה, שמחברת, הרי גם רבי יוסי הגלילי אמר שהילדים והתינוקות אמרו שירה, אבל הוא לא אמר שהעוברים. ורבי מאיר היה לו דעת עוד יותר רחבה. הוא אומר, גם העוברים בבית עין אמם אמרו שירה. רבי מאיר אומר לך, גם הפרות אמרו אז ישיר משה ובני ישראל. כלומר, רבי מאיר יש לו ראייה של דעת שאין לה סוף. דעת שמחברת את הכל. הדעת הזאת של רבי מאיר, אומר הרב, היא ההכללה האדירה שאנחנו צריכים לעשות אותה היום. קודם כל בעבודה שכלית, ובסופו של דבר להגיע למבט החודר הפנימי שרואה את שירת כל ההוויה כולה, שהיא בעצם השיר הישראלי האמיתי, השיר האוניברסלי, והרבה למעלה מהאוניברסלי. שיר כל היקום, כל ההוויה, ששוכן בתוך כל המציאות, על כל חדריה, גווניה, פרטיה, פנימיים, חיצוניים, שום דבר, איש בל יעדר, הכל יתחבר. אומר לנו הרב, על הדרך שואלים, מה זה תחיית המתים? לכאורה, זה יחיה את המתים, למה? כי העין דעור, שהמוות בא אחרי חטא אדם הראשון, רחמנא ליצלן, הוא יסולק מן העולם, כי האור יהפוך לאור. אז זאת תהיה תחיית המתים, על ידי מה? על ידי השירה הזאת, שירת הים, השירה הגדולה. לכן זה לא רק אז שר משה, אלא אז ישיר משה. כי כל התהליך ההיסטורי ועבודת השם שלנו, וכל מה שאנחנו עושים, הכל בדרך לגילוי השירה הכוללת, האדירה הגדולה הזאת, שרבי מאיר כל כך מרבה לדבר עליה בדעתו, שאין לה סוף, ולא עמדו חכמים על סוף דעתו. אומר לנו הרב קוק, תראו איתי יחד מקור ת' קובץ א' ת' קוף ד', האמונה היא שירת העולם העליונה, השכינה הקדושה, אותה חיות אלוהית שזורמת בתוך נשמותינו, היא לא פרטית לאומנית ישראלית, היא מתוך נשמותינו, היא השירה של העולם כולו, של שירה שמימית של כל עולמנו, ומקורה הוא הטבע האלוהי שבעומק הנשמה, הטבע הישראלי שזה בעצם התגלות אור השם, העונג, כלומר החיבור של ההסתכלות הפנימית, הנשמתית, של עושר אין סוף, דהיינו, למציאות, אני לא אכנס פה יותר מדי, למקום שהוא שור, עולם שהוא שור של נשמות ישראל, שמכונה בקבלה עולם האצילות, לא ניכנס. ממשיך הרב ואומר, שימו לב עכשיו טוב, התורה הקצובה, דהיינו, ההלכות, פרטי הלכות, סעיפים, סעיפים קטנים, כן? התורה הקצובה היא בנויה על פי המסקנה של שירת קודש עליונה זו, שמעתם? כלומר, השירה העליונה, כשהיא יורדת למציאות, היא יורדת בסעיפי ההלכות. כל סעיפי ההלכות שאתה רואה הם מסקנות, הם ירידה של האור של השירה העליונה, שירת השכינה, בתקציבתה המעשית. מלאי הוד השירה, אנשים שהם מאוד מאוד ככה מחוברים לשיר הפנימי, מאוד נשמתיים, מאוד רוחניים, הם מצטערים לפעמים מדקדוק המעשי והגבלותיו. כמו מי שאוהב את ההתפשטות וההתרחבות של השירה הפנימית, אז פתאום אתה מכניס אותו לסעיפים של שולחן ערוך, זה ככה קצת מצמצם, זה מקשה. אבל אומר הרב, ומכל מקום, מתוך שהם יודעים שהעולם בשיעורים הוא עומד, אור השכינה לא יכול לרדת כמו שהוא ככה על העולם, הוא ימחק אותו חס ושלום. כדי שהאור ירד, הוא חייב לרדת בשיעורים, בצמצומים. אז ממילא אתה חייב שיהיו הלכות מקוצבות, הלכות פרטניות, כן? ממשיך הרב ואומר, אז כיוון שהם יודעים את זה, וגם המאור השירי, הוא צריך להתבסס על פי כלים קצובים. אתה לא יכול להביא את השירה ולזרוק אותה ככה למציאות, צריך להכניס אותה לכלים. הם מקבלים, אותם אנשי שירה, מקבלים באהבה, וממשיכים אור אהבה ושירה במשפטים הקצוביים. הרי הם מבינים שיש שיר שמתנגן לו על ידי כל התווים הקטנים האלה, השחורים האלה, אתה יודע, תווים קטנים, חלקי 16, חלקי 32, לפעמים אפילו חלקי 64. פירוטים ופרטי פרטים שהם בעצם התנגנות של השירה הפנימית. ממשיך הרב ואומר, ועל ידי סבלנות זו, שמוכנים לסבול את הירידה אל הפרטים השחורים, קבוצותיו טלטלים, מצומצמים כדי להאיר את אור השירה בעולם, על ידי סבלנות זו הם עולים והעולם מתעלה עמם. עכשיו, הפזיזים שנשמתם בוסר היא, אינם יכולים לסבול את התקציב והם מלאים מרידות. כלומר, הרבה בדור הזה הם אנשים של שירה, כיוון שהם אנשים של שירה, אין להם כוח לסבול את זה, שאם הורדת את הסיר מעל האש בשבת, את צריך 5 תנאים כדי להחזיר. צריך להיות מבושל כל צורכו, ושהאש מחוסה, שלא הניח על גבי קרקע, שהייתה דעתו להחזיר. ריבון העולם, התעזובתי בשקט, כולה הרדתי סיר, מה אתה רוצה מהעיים שלי? מערכון, נכון? מה זה הדבר הזה? אבל לא מבינים שכדי שהאור ירד, יש סעיפים פרטניים קצובים. אין להם כוח לזה. פזיזים, בוסר, יאללה, אין להם כוח לחכות שהפרי יבשיל, שהדברים ירדו לתוך הכלים המעשיים שלהם. אז מורדים, אבל בתוך המרידה, נועם השם חי. יש שם נעימות נשמתית, חיבור של חיים, שפשוט זה אנשים שלא מצליחים להבין איך השירה הרומנטית, האוהבת, ששוכנת בתורת ישראל, יורדת בתורה כל כך מסועפת, פרטנית, דקדקנית. ואומר הרב, ואורו של משיח, כשיגלה, ירפא את המשובות כולן, ושבו ליבות בנים אל אבות, ובנייך בונייך יהיו, כי יהיו לימודי השם שבחוכמה יסד ארץ. כלומר, שבכל המציאות הארצית הזאת, הקצובות האלה, בסופו של דבר זה חוכמה אלוהית שמורידה את אור האינסוף לתוך הכלים הקצובים. אבל איך? איך ישיב לב אבות על בנים? מה הוא בדיוק יעשה? אומר לנו הרב מקור י' קובץ ג' ר' מ' א', שימו לב טוב, לשוב אל התורה המעשית כולה, בחיבוב כל פרטיה ולימודיה, ואפילו פלפוליה, כל החקירות, זה חפצה, זה גברה, זה באיש, זה בזה, זה פפו, זה בשם, פשיעה, שמירה, זה כל החקירות האלה, כל הפלפולים, אפשר יחד עם התרבות העליונה, כלומר עם הכוונה היא התגלות האור השמימי הפנימי, הלימוד הפנימי של תורה, על ידי הופעה גדולה רוחנית שירתית שמוצאת פלגים יבלי מים, חיים רוחניים, ציורים, אידיאליים, גם בכל המקומות היבשים של החוקים ודקדוקי פלפוליהם. מה אומר הרב? כדי להחזיר את עם ישראל בתשובה, אתה צריך להראות להם את השירה שנמצאת בפרטים. אתה צריך לנגן את הניגון. אתה מוכרח לפתוח את האור הפנימי, לפתוח שערי הלב ולתת לאנשים לחוש כמה אור ומתיקות, כמה אהבה אלוהית, כלל הווייתית ועוד מעל הווייתית, שוכנת בתוך כל פרט קטן כזה של מצוות. ואומר הרב, השירה מתפשטת על הכל. והרעיון הציורי, כשאתה מצייר את הרעיון הזה, השירי, שמעבר מזה הרי הוא כחלום של הזיה. יש אנשים, שומעים אותנו, מדברים תורה של הרב, אומרים, הו, זה אנחנו עומדים, אלה עומדים חצי מטר מעל הקרקע, כן? מרחפים, וואלה, כמו הלך איתם אלה, בעננים. טוב, אז הם שומעים את השיעור, אומרים, וואו, איזה ריחוף זה היה, נגמר השיעור, פתאום הם מקבלים סרטון על יוקר המחיה ופתרון משבר הדיור. מה זה הדבר הזה? אז אומר לך הרב, תקשיב טוב, הצד הזה של השירה המתפשטת על כל, הרעיון הציורי שמעבר מזה, הרי הוא כחלום של הזיה, כי נורא מדברים ככה, דיבורים כאלה, מאוד דמיוניים, מאוד רוחניים, אבל אומר הרב, ומעבר השני, המיטב שביצירות הרוח היותר נשגבים, בוא תבין שבסופו של דבר, האור שיורד בדיבורים השירתיים, הפנימיים, הרוחניים, הוא השכל היותר פנימי, היותר עמוק, היותר חודר, שרואה את המציאות באמת בתוך מהותה הפנימית, ורק הוא יכול באמת לאחות את המציאות, לאחות את עם ישראל איש אל אחיו, לאחות את כל היקום, כל האנושות, לאחות את כל הברואים כולם. זוהי התורה הגדולה של רבי מאיר, אומר לך הרב, שכשרבי מאיר אומר לך שהעוברים אמרו שירה, הפרות אמרו שירה, ושהשירה הזאת היא תחיית המתים, מה אומר לך רבי מאיר? אם יהיה לך דעת כזאת, שמסוגלת להתחבר לשירה האלוהית העליונה, ומתוך השירה הפנימית, לבוא ולחבר את כל הברואים כולם, שגם הפרות יגידו שירה, אתה תחיה את המתים, אתה תחיה כל מקום שהיה נראה יבש וחסר חיים, אתה תרומם אותו, תאיר אותו, תשמח אותו, ואנחנו מוכרחים להתחיל להתרגל, ש... רק מי שבא ורק מי שישא עיניים, רק מי שיתחבר בליבו אל הניגון הפנימי, לשירה הישראלית המאחה ומחברת את הכל, יוכל להוריד את האור ולהחיות מתים. רק במבט הזה אנחנו נוכל באמת להביא את עם ישראל לגאולתו, להביא את גאולת העולם. מוכרחים להפסיק להסתכל במבט קטן וקטנוני, מציאות קטנה כזאת, כאילו הכל כזה רק סכסוכים, מריבות, למי יש כוח ומי יש השפעה וכו' וכו'. לא זו הדרך. הדרך היא להתרומם אל השירה הפנימית ולהיות מסוגל לראות איך האור יורד ומתפלש מהמציאות השמיימית הזאת, השירתית הזאת, אל תוך המציאות הכי פרטנית, הכי מעשית. שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. חזקו ואמצו.